שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופי, מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoicism.com. דרך האתר אפשר לפנות גם לשיחות ייעוץ אישיות או להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא שם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו. זה אתר שבו יש אפשרות להצטרף לקבוצות, ושם יש אפשרות להצטרף לקבוצת שיח סטואי. יש גם בזום וגם פרונטלי מעת לעת. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. היום אני עושה פרק שהוא קצת היסטוריה, אפילו אולי קצת יותר היסטוריה, אבל זה בכוונה. זה פרק על היסטוריה ואיך מרקוס אורליוס הגיע להיות משהו, איך הוא הגיע להיות מרקוס אורליוס, והמטרה של הפרק היא באמת להמחיש איך פילוסופיית חיים באה לידי ביטוי גם בפועל, ואיך היא יכולה לשרת אדם, וגם את הסביבה שלו, ולמה הפילוסופית חיים שלו שירתה אותו. ואני חושב שהמסר פה מהפרק היום הולך להיות באמת איך אפשר לקחת את הפילוסופית חיים הסטואית וליישם אותה בחיים שלנו. זה כל אחד ייקח לעצמו. אני אתאר את ההיסטוריה של מרקוס אורליוס, אתאר גם קצת ממעשיו והתפיסת העולם שלו. הרבה לאורך הפרקים הקודמים בא לידי ביטוי בצורה כזאת או אחרת, אבל אף פעם לא עשיתי משהו מאוד מאוד מסודר על ההיסטוריה של מרקוס אורליוס. כן, נגעתי בכל מיני אירועים בחיים שלו, אבל חשבתי לעשות משהו מההתחלה עד הסוף קצת על ההיסטוריה שלו. ועוד הערה קטנה, שבוע הבא לא יהיה פרק, הפסקה קטנה, שבוע אחר כך נחזור במלוא המרץ לעוד ועוד פרקים קדימה. אז שנצלול, ונתחיל דווקא בשאלה שאם אנחנו נתבקש לשאול, לענות בכלל, מי השליט הכי טוב בהיסטוריה. ואם אני אשאל אתכם את השאלה הזאת, אני מניח שיהיו כמה שליטים שיקפצו לכם לראש, והיו הרבה שמות שנזרקים לאוויר, נלסון מנדלה, גנדי, בן גוריון, אברהם לינקולן, ביבי. אני מניח שלא היו נזרקים שמות כמו סטלין, פינושה, פול פוט, אבל מה עם עתיקים יותר, שיש לנו פחות היסטוריה, פחות קרובים אלינו, יוליוס קיסר, ג'ינגיס חן, נפוליאון, אלכסנדר מוקדון. הרי אמנם נפוליאון קבע שטחים נרחבים, וגם ניסה, מעבר לכיבושים, ניסה גם להפיץ את ערכי המהפכה הצרפתית. ג'ינגיס חן ויורשיו ניהלו אימפריה הכי גדולה בהיסטוריה, קרקעית לפחות, אבל הם גם החזיקו באיזשהו קודקס חוקים מאוד מאוד מתקדם שמכיר בזכות העמים הכבושים לאמונתם, תחת המונגולים כמובן. אלכסנדר מוקדון גם כן כבש את מרבית העולם הידוע, אבל בעקבותיו חלה פריחה הלניסטית של מדעים, תפיסות פילוסופיות, הסטואיות חייבת את חיי האסכולה לתקופה ההלניסטית, וזה היה בזה מחשבה שבכל זאת אלכסנדר מוקדון היה תלמידו של אריסטו. וגם דתות נהנו מחירות בתקופתו. אז דווקא הייתי מתחיל בשאלה מהו שליט טוב. זאת אומרת, מה עושה שליט להיות שליט טוב? ואפילו לפני שהייתי שואל מי היה שליט טוב. אני מניח במקרה הזה היו נזרקים גם הגדרות וגם נזרקות גם הגדרות ונזרקים כל מיני דעות. אבל ההסכמה הייתה גדולה יותר לפחות למרבית תכונותיו של השליט הטוב. בואו נעשה קצת רגע היסטורי לגבי מרקוס אורליוס. כבר בהתחלה צריך לציין שמדובר בקיסר שחי בתקופה אימפריאלית של רומא. כלומר, בתקופה שבה לקיסר היו סמכויות מוחלטות ושליטה על מרבית העולם, ומן הסתם גם הון עתק. הוא היה איש מאוד מאוד עשיר. עובדה שמחזקת את ההתפעלות מאופיו ופועלו של מרקוס, אני חושב שציינתי את זה בפודקאסט הזה מספר פעמים, שמפליא איך דברים שהוא כותב נכתבים על ידי בן אדם שהוא שליט יחיד. והשכבה השלטת של האוכלוסייה בעידן הראשון של האימפריה הרומית, זה נקרא כלסרות היוליאנית, קלאודיאנית, יוליוס וקלאודיוס זה השמות, היא הייתה מבוססת על אורבניות רומית, והאורבניות הרומית זאת הייתה גם קצת שונאת זרים, הייתה רעבתנית, הייתה צינית ולא מוסרית במיוחד, וכמעט בכל הסרטים והסדרות שמציגים את הנהנתנות הרומית מתייחסים לתקופה הזאת. אז יש בזה משהו כנראה מאוד מאוד דרמטי, עושה הרבה מאוד מושך. לאחריה, בתולדות האימפריה הרומית, ידועה התקופה שבין 96 לספירה ל-180 לספירה, לתור הזהב של חמשת הקיסרים הטובים של רומא. הם היו בחור בשם נרווה, שנת 96-98 לספירה בערך, אחריו היה טריאנוס עד 117 לספירה, אחריו אדריאנוס עד 138 לספירה, ואז שני הקיסרים האחרונים בשם אנטונינוס, שזה היה אנטונינוס פיוס מ-161 עד 138, ומרקוס אנטונינוס אורליוס מ-161 עד 180, הוא היה קיסר. את אדריאנוס אצלנו דווקא זוכרים לרעה, ואנחנו בתקופה טובה להזכיר את אדריאנוס, זוכרים אותו לרעה בישראל בשל עשרת הרוגי מלכות, דיכוי מרד בר כוכבא, חילול וחורבן ירושלים, הקמת איליה קפיטולינה, וגם למה הוא פופולרי בימינו שלנו אנו, כי בתקופתו שינו את שם המקום, את שם יהודה, שינו אותו לפלסטינה, על שם הפלסטינה, פלשתים שהגיעו מן הים, בתנ"ך כתוב כפתור, ממקום שנקרא כפתור, שלא יודע, אף אחד לא יודע בדיוק איפה הוא היה, אבל מניחים איפשהו ביהי יוון, שינה את השם לפלסטינה, ומשום מה היום יש כאלה מניחים שזה היה אפילו לפני, בתקופת ישו אפילו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לא, זה אחרי מרד בר כוכבא, כעונש ליהודים. ואדריאנוס, שאותו אחד שנחשב, אמנם אצלנו הוא דמות לא חיובית, בהיסטוריה הרומית, הוא נחשב דווקא בתור קיסר טוב, שהטיב עם רומא ועם אזרחיה. הוא גם הסליל את מרקוס אורליוס לקיסרות, ומבחינת רומא הוא נחשב כאמור לאחד מחמשת הקיסרים הטובים. מרקוס אורליוס היה האחרון מבין חמשת הקיסרים הטובים, הוא גם היחיד מביניהם שהוריש את הקיסרות לבן שלו. ונקדים ונאמר שזה אולי אחת התעלומות המעידות של מרקוס, כיוון שהוא ידע שהבן שלו הוא לא דמות חיובית, אבל זה היה בלית ברירה, כנראה. המדהים הוא שהילד מרקוס הוסלל לקריירה ציבורית עוד ביותו באמת ילד. אז אדריאנוס אימץ את טיטוס אורליוס אנטונינוס, שהוא היה הבעל של הדודה של מרקוס אורליוס, והוא יועד להיות יורש הקיסרות לפי השם הקיסר אנטונינוס פיוס. כאמור, הוא שלט מ-138 לספירה עד 161 לספירה. אדריאנוס אפילו סידר ככה שאנטונינוס פיוס יאמץ שני נערים, אחד מהם מרקוס, ששמו שונה אז למרקוס אוליוס אורליוס ורוס, שם מאוד מאוד ארוך, כיאה למישהו ש... היה ממשפחת הצולה כלשהי ברומא, ומרקוס יועד לקיסרות עוד לפני שהוא היה בן 17, ועם זאת, לא לפני שהוא הגיע לגיל 40. זאת אומרת, תוכננה לו קריירה ומסלול מאוד 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 ארוך, ויש טענה שאדריאנוס ששאף שאנטונינוס פיוס פשוט יהיה מחמם מקום למרקוס אורליוס. מרקוס אף בתחילת הקיסרות, הוא חלק את הקיסרות בהתחלה עם אחיו המאומץ, לוסיוס ורוס, ולמרקוס הייתה הרבה מאוד עבודה לצידו של אנטונינוס פיוס, האבא המאמץ שלו, ממנו הוא למד את רזי השלטון, ואותו הוא גם מזכיר בספר הראשון של מחשבות לעצמי, הוא מזכיר אותו בהרחבה בצורה מאוד 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 חיובית כדמות לחיקוי. ומרקוס היה קונסול, שזה סוג של שליט כמו סוג של ראש ממשלה כזה, בשנים 140, 145, 161 לספירה, והוא גם נשא את בת דודתו, ביתו של הקיסר אניה פאוסטינה, נקראת פאוסטיניה, והוא קיבל את מלוא הסמכויות של קיסר, עוד לפני שהוא התמנה בפועל להיות קיסר, ב-147 לספירה. מאותה עת הוא היה קיסר משנה, נקרא לזה ככה, סוג של סגן ראש הממשלה, יש שותפות עם אנטונינוס, האבא מאמץ, הוא יועץ לו וקרוב לו בכל החלטותיו. האח המאומץ היה אז רק בן 10 באותם ימים, וב-161 לספירה, 14 שנה אחרי שמרקוס כבר הוא יועץ קרוב לקיסר, אז באותה עת הוא כבר מקבל את הקיסרות באופן מלא, והקיסר מת, האבא מאמץ, ומרקוס הוא זה שדורש שאחיו המאומץ יישא איתו את נטל הקיסרות, וכך מונה לוסיוס ורוס להיות קיסר שותף, וזה פעם ראשונה בהיסטוריה הרומית, שיש שני קיסרים שותפים, באימפריה לפחות, ואין עדות שלוורוס היו איזשהם נאמנים כלשהם, כך שאיזשהו יריב אכזר היה בהחלט, כאילו יריב אכזר שהוא שונה ממרקוס, הבהחלט יכול להיפטר ממנו. אבל, ובטח לא להשאיר אותו בתור קיסר שותף. ועם זאת סביר נניח שמרקוס היה מונע ממצפון, והוא בחר לפעול לפי המסלול שתווה אדריאנוס, אשר בסופו ישלוט מרקוס לבדו. יש סבירות שאדריאנוס ביקש שיאמץ את שני הבחורים הללו, מאחר ויכול מאוד להיות שאחד מהם לא ישרוד. ולכן הוא הכין את המסלול לשניים שונים. ומרקוס הוא זה שבחר שיהיו שניים במקביל. ולראשונה בהיסטוריה, כמו שאמרתי, היו שני קיסרים שותפים בעלי כוח וסמכויות זהות. עם זאת, ההישגים של ורוס סבלו מנחיתות משמעותית ביחס לדוגמה ומופת שהיה מרקוס, כך שנראה שסביר שעבודת הממשל העיקרית נעשתה על ידי מרקוס, שהייתה קשה במיוחד, לאור רוב שלטונו הוא עסק במלחמה על הגבולות ובמאבק במגפה גלובלית כמו שהיה לנו את הקורונה, ואז גם המורל ברומא היה מאוד מאוד נמוך, גם מלחמות, גם מגפה, ובתקופתו של מרקוס המגפה הזאת הייתה משהו דומה לאבעבועות שחורות כנראה, וגם היא הגיעה מהמזרח מחיילים רומים שחזרו מהמלחמה עם הפרטים באזור של פרס ועיראק, ואז גם בתקופתו הוא נלחם, והמורל היה מאוד מאוד נמוך, נלחם במגפה כזאת גלובלית, רק שהיא גבתה הרבה יותר גוונות מאשר היום, ונמשכה יותר זמן. אבל עוד בימיו מרקוס נהנה מהתמיכה של הסנאט, ותמיכה של העם, ובטח לאחר מותו ב-180 לספירה, הוא הונצח רבות. ומי שזוכר מהסרט, אני חושב שאמרתי את זה גם בעבר, באחד הפרקים, אבל מי שזוכר את הסרט גלדיאטור משנת 2000 עם ראסל קרואו, אז קומודוס הבן שלו לכאורה הורג אותו כדי לרשת אותו, אין עדות היסטורית לדבר הזה. והסבירות היא שהוא מינה אותו אחרת, מישהו היה הורג אותו כדי שלא יהיה תחרות. זאת אומרת, אם הוא היה, כמו שהוא בחר להמליך לצידו את ורוס, כך הוא לא חשב שמישהו שירש אותו יעשה אותו דבר עם הבן שלו, ולכן הוא הוריש את הקיסרות לבן שלו. ומרקוס ירש אימפריה שנלחמה במזרח בפרטים וגם ביהודים. היהודים תמיד זכרו לרומאים את חורבן בית המקדש בשנת 70 לספירה לידי טיטוס, והיו מרידות של יהודים לא רק בארץ ישראל, וכמובן המשמעותית שביניהם, כמו שהזכרתי, היה מרד בר כוכבה, עד כי ב-135 לספירה, עד כי בדיווח של אדריאנוס לסנאט על הניצחון, הושמט הנוסח המקובל שמדווח הקיסר לסנאט. בדרך כלל כשניצחו באיזשהו מלחמה, היום מדווח לסנאט, לי וללגיונותיי שלום. השמיטו את זה אחרי שניצחו במרד בר כוכבה, כיוון שהקרב היה כנראה מאוד מאוד קשה. ולניצחון המרד בר כוכבה יוחס חשיבות רבה ברומא. האנישה כנגד היהודים הייתה משמעותית, ובארץ ישראל היא הפכה לשממה באותה עת. ובמערב, לעומת זאת, נלחמו הרומאים בשבטים הגרמנים הברברים, החמאס שלהם, ובערוב ימיו, בכל החזיתות, מרקוס צלח ואף עשה הסכמי שלום. זאת אומרת, הוא גם ניצח בקרבות וגם הצליח לעשות הסכמי שלום. ובואו נדבר קצת על האופי שלו. מי היה איש ומה האופי שלו. אז קודם כל, המשפחה היא משפחה שבמקורה היא מספרד. אבותיו כיהנו במשרות ציבוריות. אבא שלו מת שהוא היה צעיר. פאוסטינה, אחות של אבא שלו, היא נישאה לטיטוס אורליוס אנטונינוס, מי שהיה אבא מאמץ, והוא היה היועץ, קודם כל היועץ הראשי של אדריאנוס, ואז הוא הפך להיות הקיסר אנטונינוס פיוס, ואימץ את מרקוס אורליוס. מרקוס אהב מאוד את אימא שלו, שבזכותה הוא נעשה גם אוהב צדקה וחסד, וגם ירא שמיים, ממנה הוא ירש את ההסתפקות במועט, למרות שהוא בא ממשפחה מאוד עמידה, והוא גם למד ממנה להתנזר מהנאות הגוף, שלא, הכוונה היא לא להגזים. אמא שלו הייתה משכילה, והיא גם דיברה יוונית, אז באותה תקופה עדיין, למרות שבערך 160 שנה קודם, 120 שנה קודם, קיקרו תרגם את הפילוסופיה מיוונית עתיקה לרומית, מרקוס אורליוס עדיין כותב ביוונית עתיקה, ויוונית עתיקה עדיין נחשבה לשפת המשכילים, אז אמא שלו הייתה משכילה, היא דיברה יווני ודאגה לחינוך של מרקוס, היה לו הרבה מורים, אפשר ללמוד על זה גם מהספר הראשון של מחשבות לעצמי, והוא למד בבית, כאמור, לא באיזשהו בית ספר, על ידי טובי המורים, ובספר מחשבות לעצמי, הוא מזכיר אותם לרוב, ובעיניי כמובן, לא רק בעיניי, המורשת הגדולה של מרקוס אורליוס היא הספר מחשבות לעצמי, מדיטיישנס, בתרגומים הישנים, גם כהרהורים או רעיונות, או לעצמו אפילו, אני חושב שנתקלתי פעם. וזה המורשת הגדולה ביותר שלו, ושם הוא מודה לאותם מורים שאימא שלו נותנת לו. והוא מציין שהם גם המורים האלה לימדו אותו עבודה קשה, ולהסתפק במועט, ולהשתדל לעשות כמעט הכל בעצמו, ולהימנע מלשון הרע אפילו. הוא למד לבקש דעת, ובדרך של מחקר וניסוי, זאת אומרת, סתם לחשוב שאתה יודע. אפשר ללמוד את זה גם כן מהספר עצמו. וגם להתרחק מכל מיני ידעונים ועושי כשפים, מה שהיה נפוץ באותה תקופה, נפוץ גם היום. אבל הוא למד מהם להתרחק מהם, כי זה לא עונה על דרך הכירה הנכונה. זאת אומרת, לבוא ולהיענות לעושה כשפים למיניהם, זה לא לפי דרך חקירה, לא לפי דרך הפילוסופיה. ושרדו עד ימינו גם חילופי המכתבים שלו, גם את זה הזכרתי בעבר, בין מרקוס אורליוס לבין המורה האהוב שלו פרונטו. פרונטו היה המורה שלו לרטוריקה, ופרונטו היה פטריוט גדול, והוא החדיר לתלמיד שלו מרקוס אורליוס הערצה לעבר של רומא ולגיבוריה. וההיסטוריונים מראים שכבר בגיל 6 שם אליו לב הקיסר אדריאנוס, ובגיל 15 הוא כבר מינה אותו לראשונה לאיזשהו תפקיד אדמיניסטרטיבי, צבאי, של, באיזשהו אזור מסוים, מאוד מאוד צעיר. וכשהוא היה בן 25, מרקוס נטש את תחום הרטוריקה שפרונטו המורה שלו מאוד תמך שהוא יתמיד בו, ודווקא פנה ללימודי הפילוסופיה הסטואית, במקביל לעבודה הציבורית שלו לצד הקיסר אנטונינוס פיוס. ומרגע שמרקוס הכיר את הפילוסופיה הסטואית, חייו השתנו לחלוטין, וכשהוא מונה לקיסר בגיל 40, הוא כבר התנהל על פי האתיקה הסטואית, אשר עיקר תפקידה היה להנחות את האדם בדרך הנכונה. ומהספר כמובן, אפשר ללמוד על השאיפה שלו להשתחרר מכל האשליות, ולהישמר משקר, אלא מכל פייק ניוז למיניהו. היה גם אז פייק ניוז כמובן. מרקוס מתאר שהוא למד מהמורים הסטואים שלו, כשאדם יכול להיות גם תקיף וקפדן, אבל בעת ובעונה אחת גם נעים הליכות, וכך התאפיינה הקיסרות שלו. התאפיינה באמת באותו אדם ישיר, קפדן, אבל גם נעים הליכות וגם אדיב. והוא גם למד מהמורים שלו מה זה אהבת חסד וחיים על פי הטבע, והכוונה היא להבין שהאדם הוא חיה חברתית ולחיות בהתאם. הוא למד מהם כי חובת האדם היא גם לא להגזים עם היצרים שלו בתור שליט יחיד, נסת את הכל באומץ רוח ולהרבות עשיית חסד, לנהוג בסלחנות ולהתרחק מהשקר. כל זה אפשר ללמוד רק מהספר הראשון של מחשבות לעצמי. אחד המורים האהובים שלו, רוסטיקוס, לימד אותו לשפר את המעשיו כל הזמן, כל הזמן לתקן את המידות שלו. לזה אנחנו נחזור בסוף. לא לחרוץ משפט על בסיס שיפוט שטחי, ובעיקר התרומה שלו הייתה בלהכיר למרקוס את כתבים של אפיקטטוס כמובן. מהספרייה הפרטית שלו. הוא נתן לו את הכתבים של אפיקטטוס. ובמכתב שלו למורה שלו כותב מרקוס כי אפיקטטוס לימד אותו להכיר כל מה שהוא טוב, והוא נוכח לדעת כמה זה היה חסר לו עד אותה עת. לדעת מה טוב באמת. אני חושב שזה גם אומר כמה הפילוסופיה הזאת הקלה עליו. זאת אומרת, כמה הפילוסופיה הסטואית, התפיסת מבט הזאת, ראיית עולם הזאת, המשקפיים שהוא שם לעצמו, אני חושב שהם לימדו אותו גם תפיסת עולם, אז זה גם הקל עליו. וזה מה שאני חושב שהוא מתכוון גם באמירה הזאת. מה שלא, לא, לא טריוויאלי, לא טריוויאלי שבן אדם שהוא נולד לעולם מסוים, ולתפיסת עולם מסוים, מסוימת, והוא חי איתה ביום-יום שלו, ופתאום הוא קורא משהו שהוא פילוסופיית חיים, הוא משנה את זה וזה נותן לו איזשהו ראייה אחרת, וזה נותן לו אפשרות גם להסתכל אחרת על הדברים, אבל גם שלוות נפש. וזה מה שאני חושב שהוא התכוון בזה כשהוא אומר למורה שלו כמה הייתה חסרה לו עד אותה עת הפילוסופיה הזאת של אפיקטטוס, מה שהיא נתנה לו. ומרקוס מינה גם חלק מהמורים שלו לתפקידים ולמשרות בחירות, והוא הנציח אותם גם לאחר מותם. ואני רוצה רגע לתת הסתכלות שנייה איך התפיסה שלו באה לידי ביטוי בשלטון שלו. כשהוא ממונה לקיסר בגיל 40, הוא כבר היה במלוא כושרו האינטלקטואלי והאתי, והוא בעל ניסיון עשיר בניהול מדינה, והוא כמובן ממנה את אחיו המאומץ לקיסר שותף, אבל ורוס מת כנראה שבץ בגיל 39, זאת אומרת הוא מת יחסית מוקדם, ואז מרקוס ממשיך בשלטון יחיד, והוא נלחם בערך 17 מתוך 19 שנות השלטון שלו, הוא נלחם והרומאים סופגים עבדות קשות, בעיקר מול העמים הגרמנים, עד אשר הוא מביס את השבטים הללו, ובשנת 175 לספירה, הם מקבלים את ההסכם שלום שהוצג להם. ולאחר שהושג הסכם שלום באימפריה, מרקוס יוצא למסע בפרובינקיות, לרבות לארץ ישראל. הזכרתי כמובן את בפרק על הפילוסופיה הסטואית והיהדות, אז הזכרתי את זה, ושהוא כנראה זה הוא, יש כאלה שטוענים שזה, יש כאלה מחקרים שטוענים שזה לא הוא, אבל מבחינת התקופה זה יכול להתאים, שאיך הוא מוזכר גם התלמוד במדרשים, מוזכר אנטונינוס, ולכן לא ברור עד הסוף, ולא מוזכר מרקוס אורליוס אנטונינוס, מוזכר אנטונינוס. אז מסופר בתלמוד ומדרשים על הקשרי ידידות בינו לבין רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. אני לא בטוח עד כמה זה נכון, וחוקרים רבים אבל ניסו לענות על השאלה באמת האם מדובר בהקודם לו, אנטונינוס פיוס או מרקוס אורליוס, או אפילו אחד הקיסרים המאוחרים לו, בערך שניים, שלושה קיסרים אחר כך, שגם כן השתמש בשם מרקוס אורליוס אנטונינוס. לפי מקורות עבריים, מסר מרקוס לרבי יהודה הנשיא שטחי קרקע, שהיו אדמות מלכות, ויש גם להניח שהרחבת האוטונומיה השיפוטית היהודית הייתה תוצאה של מגעים בין רבי יהודה הנשיא לבין השלטון הרומי. אז אולי גם מרקוס. ולא מן הנמנע שנועלו שיחות ביניהם בענייני אמונה ודעת, שכן הרוח של הסטואה בהחלט נוכחת גם ביהדות של אותה תקופה, בטח אחרי פילון אלכסנדרוני שהיה בערך 100 שנה קודם, לא קצת יותר. לא, 100 שנה קודם. מרקוס המשיך לפרובינקיות נוספות, ביניהם אתונה, ושם הוא בונה קתדרלות לבתי הספר הפילוסופיים הנפוצים באותה תקופה, גם כאלה שהם שונים מהתפיסת עולם שלו, הפלטונים, האריסטוטלים, הסטואים כמובן, והפיקוריים, הוא בונה קתדרלות עבורה, וזה בעיניי גם עדות למישהו שאומר, התפיסת עולם שלי היא לא חזות הכל, אני מכבד גם תפיסה אחרת, כל עוד היא תפיסה שהיא לומדת ומכבדת אחרים. אז הוא עוזר לבנות קתדרלות של אסכולות שמתחרות לאסכולה שהוא פועל לפיה. וזה מראה בעיניי על גדולתו של איש. מרקוס נחשב למנהיג שלא הושחת על ידי השלטון, שזה כל כך לא טריוויאלי. והמידות הטובות שיש לקיסר לדעתו היו, לפי הספר הראשון גם, זה סובלנות, אהבת הבריות. ובספר יש כ-200 אמירות הנושאים כאלה. ביניהם האמירות של אל תעשה דבר בלי טעם ובלי תכלית מכוונת, שנית, לא תהיה כוונתך לתכלית אחרת זולת לטובת הכלל. זאת אומרת, קיסר, שליט יחיד אומר, אל תעשה שום דבר בלי שום תכלית, בלי שום מטרה, אל תעשה דברים סתם, וגם כשאתה עושה אותם, שהם תמיד יהיו לטובת הכלל, אף פעם לא יפגעו בכלל. ציטוט נוסף באותו הקשר, אם דבר כלשהו אינו הוגן, אל תעשה אותו. אם אין הדבר אמת, אל תאמר אותו. זה אחד הדברים החכמים ביותר שאפשר להגיד לבן אדם, נורא פשטני, נורא פשוט, אבל עם זאת, לא טריוויאלי. אז מרקוס ניחן באיזושהי רוח ליברלית וברגשות אנושיים ביותר, ובראש דאגותיו היה האזרח, הנתין שלו. והוא התקין כל מיני תקנות וחוקים שהגבילו את השליטה של הבעל על אשתו, על ילדיו ועל עבדיו, הוא שלל תחרויות גלדיאטורים בגלל הדם שנשפך לשווא, ולאחר שהבן שלו החזיר את זה, והבן שלו כנראה נרצח על ידי גלדיאטור, מה שבאמת איכשהו לצד הסרט גלדיאטורים רסל קרו, זה איכשהו דומה, אבל מרקוס אורליוס שלל את הגלדיאטורים. ספורט דמים לא היה משהו חיובי, וגם מסופר שלאחר שהוא חזה באיזשהו לוליין שנפל, הוא ציווה לשים מזרונים, וכך באותה עת, כל פעם שהיה מישהו שהולך על חבל, אז היה חובה לשים מזרונים למטה. וחלק מהעניין זה שתפיסת העולם ליוותה אותו בהחלטיות והיה עקביות בתפיסת העולם שלו. אם בהקשר של הליברליות של להגביל שליטה של הבעל על ילדיו ועל אשתו, ואם בהקשר של אנשים לא ייפגעו סתם. מרקוס התייחס באהדה גם לסנאט, והוא הותיר בידי הסנאט לא מעט סמכויות. כשהוא משתתף, כשהוא היה ברומא, אז הוא השתתף בישיבות של הסנאט, והוא אף פעם לא היה יוצא מהישיבות עד שכולם היו מסיים את הנאומים שלהם. הוא היה נותן להם כבוד. הוא נתן לסנאטורים חסינות פרלמנטרית, ואף סנאטור לא הוצא להורג בתקופתו של מרקוס אורליוס. אפילו המורד, סיפרתי עליו באחד הפרקים הקודמים, מי שמרד בו קסיוס, אובידיוס קסיוס, כשהוא נרצח, זה לא היה בפקודתו של מרקוס, מרקוס לא רצה במותו. הוא לא היה טיפוס אליטיסט. ואחת ההוכחות לכך זה שחלק מהבנות שלו נישאו לאנשים שדווקא הצטיינו בתכונות מוסריות ולא רק בגלל מעמד פוליטי. הוא מינה אנשים בעלי כישרונות ולא בשל המעמד שלהם, אפילו מהשכבה הנמוכה של האוכלוסייה. אז כך שגם בצבא הוא מינה על פי כישורים ולא פוליטיקה. והוא ייעל את הממשל על ידי יישום של מרשם אוכלוסין, הוא התיר שכל מי שמבקש להיות אזרח רומי יקבל זאת לאחר תשלום מיסים כחוק. הוא ביצע מהפך בגביית המיסים על ידי גבייה ממשלתית ישירה ולא באמצעות כל מיני אגודות שהתעשרו מהגבייה. דהיינו, האיש נלחם בשחיתות. הוא אסר על הפקידים לעסוק במסחר ובהלוואות כספים כדי למנוע ניגוד עניינים. זה משהו שאני חושב שהיום אנחנו יכולים בחלק מהמקרים אפילו לחלום שיהיה אצלנו, למרות שזה כל כך טריוויאלי, ברומא זה היה ממש לא טריוויאלי בעת העתיקה. וכאשר הוא לא עסק במלחמה, הוא גילה עניין גם במשפט, בעיקר המשפטים כשנאשם עמד בפני גזר דין מוות, והוא נכח באולם, הוא ניהל את רוב המשפטים האלה שעסקו במה שנקרא לו היום דיני נפשות, ותמיד הוא נתן לסנגוריה זכות לדבר ולתת באמת קודם כל הצדקה לאדם לפני שבאמת פוסקים, והוא לא היה פוסק עד אשר הוא היה מתייעץ עם משפטנים ועושה חקירה ממושכת ובשביל להיות באיזושהי ודאות מסוימת. ומבחינת אופיו, עוד מנעוריו הוא נטל איזושהי סגפנות מסוימת, הוא היה נוטה לעצום לפעמים, לא לאכול בשר, הוא היה ישן על מצע קשה, לא על מיטות רכות, הוא היה נוהג בצניעות, גם בחצר המלכות שלו. ומעל הכל מרקוס היה הוגה דעות שאת העושר ושלוות הרוח שלו הוא מצא בפילוסופיה. יש אמירה שהפילוסופיה לעומת הקיסרות זה כמו אמא ביולוגית והאמא מאמצת. הוא תמיד יחזור לאמא הביולוגית שלו, לאמא המיילדת שלו, שזה הפילוסופיה. והוא מילא את חובותיו במנהל ומלחמה בכבידה ללא פשרות, אבל כחובה ולא מתוך איזשהו יצר. זאת אומרת, הוא עשה את התפקיד שלו לא מתוך איזשהו יצר ורצון לשלטון, אלא כראה בזה כחובה. והוא ידוע כמישהו שלא לא חיפש את השררה ולא חיפש את המאבק. הוא התבטא גם נגד שליטים שהזכרתי אותם בהתחלה, חובבי כיבושים למיניהם, כמו יוליוס קיסר או אלכסנדר מוקדון. ולהשתעבדות שלהם, לאימפריות שהם בנו, ואיך הם צריכים, איך זה גרם להם לדאוג לכל לשמור על הגבולות שלהם כל הזמן. ולעומתם, את מי שהוא מהלל בספר שלו, זה אנשים חכמים, כמו סוקרטיס, דיוגנס, הציני או הרקליטוס, שהרקליטוס ציינתי כמה וכמה פעמים, שהשפיע מאוד על מרקוס אורליוס, הוא היה קדם סוקרטי, ושאלה אנשים שפעלו לפי השכל המנהיג, השכל החושב, שנאמן לרציונל שלהם. וכאמור, את השלטון במלחמה הוא רק כחובה ואילוץ, אם צריך אז עושים, אבל לא לחפש את זה. והוא האשים את עצמו שההסררה לא אהובה עליו, עד שהוא לא רצה לקום בבוקר לעבוד כמו רובנו. והוא אומר שהפילוסופיה היא מה שהוא רצה לעסוק בה כל הזמן. כלומר, כמו אמו והקיסרות זה אמא החורגת. תפקיד שהוא נסבל, כל עוד הוא יכול לחזור ולהתרענן מעת לעת אצל אמו הפילוסופיה. עם זאת, ראה מרקוס את המשרה כחובה שלו כרומאי וכסטוי. אוקיי? הוא ראה בחיי הקיסרות תרגול טוב וחתירה אל המידות הטובות, שראויות לפילוסוף. אז כך שנוצר אומנם ניגוד בין הטבע של מרקוס לבין התפקיד שהוא מילה. הוא ביקש לעסוק בפילוסופיה, ואילו מלאכת השלטון מנעה הזאת ממנו. אז אין ספק שמרקוס שלט לא רק על פי כללי היושר, גם לפי הנסיבות ששארו בממלכות, בממלכה שהוא ניהל. הוא השתדל לא לתת לשלטון לשנות את האופי הפילוסופי שלו, שהוא לא יסתגל לגינוני חצר, שהוא יישאר צנוע, נעים הליכות, לדרוש צדק. זה ניגוד שהביא אדם אשר שגד על טובת הבריות ועל עושרם וסלד מלחמות ואלימות, והוא ננץ לנהל עם זאת 17 שנים מתוך הקיסרות שלו במלחמות כשאויבי האימפריה מתנכלים לה מצפון וממזרח. וכשהשתוללה המגפה שציינתי קודם ברחבי האימפריה, אז מרקוס מזמן את הרופא הכי מפורסם בממלכה, שמו היה קלאודיוס גילאנוס. עד היום יש כתבים שלו שגם אפשר לקחת להם לא מעט על הפילוסופיה הסטואית. הוא היה מאוד מאוד מפורסם. והוא מינה אותו לסוג של פרויקטור לטיפול במגפה, ויש עדויות שהרמב״ם שחי 1,000 שנה לאחר מכן, הוא התייחס למחקריו של אותו רופא גילאנוס, ומאחר שהמגפה גבתה קורבנות מעריכים בערך 5 מיליון אנשים לאורך 15 שנה, ואפילו ברומא בבסיס שלה מתו בערך 2,000 איש ביום. היא השפיעה גם על המצב של הצבא והכלכלה בהיקפים שמשארים שזה אחת הסיבות שהאימפריה הרומית נחלשה עד הנחת היסודות להתפוררות שלה. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל זה אחת מהתיאוריות ההיסטוריות. מרקוס באותה עת, בגלל הנטל הכלכלי שזה יצר, הוא העמיד למחירה רכוש רב מההון הפרטי שלו ומאוצרות האימפריה כדי לעמוד בחובות הממשל לטובת האזרחים. לרבות תכשיטים ובגדי יוקרה של אשתו פאוסטינה. וגם בבית שלו הוא לא סבא נחת כשאשתו פאוסטינה הלכה שבי אחרי השיגעונות שלה, ויש עדויות שיכול מאוד להיות שהן מבוססות על ידי כל מיני מתחרים וכל מיני חורשי זימה למיניהם, שהם המקור לעדויות, כי מרקוס דווקא משבח את אשתו, אבל יש טענות שהיא בחרה להמאהבים מקרב הגלדיאטורים. אבל הוא נהג בה בסבלנות, ואף מינה חלק מהאנשים שהיו קרובים אליה למשרות רמות בשל הכישורים שלהם. ולצערו איכשהו, הבן שלו שנה את הפילוסופיה של אבא שלו, ולא שירת את המדינה או את האנושות, ואחד ההיסטוריונים מציין שאם מרקוס אורליוס היה בר מזל, הוא לא היה מותיר בן. אז אני רק, בהקשר ההיסטוריה, אני רק אגיד שאנחנו לא כולנו נוכל להיות מרקוס אורליוס, אבל כולנו יכולים לשפר את עצמנו וללמוד מזה, מה שהסטואיות מציעה בדרכים רבות, איך לחיות נכון, ואיך לנהל את החיים בפילוסופיית חיים כמו שמרקוס עשה. וכשאנחנו בסוף החיים שלנו, נוכל לומר שחיינו חיים ראויים עד כמה שנצליח, וכל מה שתיארתי כרגע על הפעילות שלו, אני חושב מוכיח איך פילוסופיית חיים מסודרת וראויה וגם נכונה, מגובשת, עם ערכים מגובשים שהולכים לפיהם, גם מביאה לאיזשהו עשייה נכונה ועשייה טובה. אני רוצה לחשוב שמרקוס אורליוס גם הלך לעולמו כבן אדם מאושר. ושני הציטוטים שציטטתי קודם לגבי לרדוף את האמת, אם דבר כלשהו אינו כעוגן אל תעשה אותו, ואם אין הדבר אמת אל תאמר אותו, ולא לעשות שום דבר בלי תכלית מכוונת, ושהתכלית הזאת תמיד תהיה לטובת הכלל ולא להתנגד, אלה שני דברים שנופלים תחת הקטגוריה של מה שמנחה את הפילוסופיה הסטואית, שזה החשיבה הרציונליות, ושכל בני אדם הם יצורים תבוניים, ואנחנו יצורים חברתיים. שני דברים, אנחנו גם יצורים רציונליים וגם יצורים חברתיים. ואותה רציונליות שמנחה אומרת, אם זה לא אמת, אל תגיד, אל תעשה דברים לא ראויים. ואני רוצה לסיים ולהשאיר אתכם עם האמירה שאולי במקצת, אם תיקחו אותה לחייכם, אולי תצליחו איכשהו לפעול בדרכו של מרקוס אורליוס, למרות שאף אחד לא יהיה כבר מרקוס אורליוס, אבל תשאלו את עצמכם שאלה תמיד, שהיא כל הזמן צריכה להיות בראשכם. איך אני יכול להתנהל פי סגולות ומידות טובות? כאן ועכשיו. זאת אומרת, בכל פעולה, בכל רגע, איך אני יכול לפעול כשזה יהיה לפי מידה טובה. לפי מידת הצדק, אמת, ובאדיבות, ובחשיבה רציונלית. תמיד, בכל רגע נתון. אני חושב שמרקוס אורליוס עשה את זה, הוא הוכיח את זה בזה שהוא לא היה מהיר בחשיבה, בהתנהלות שלו, לא מהר לפסוק, אלא חקר ולמד, ואז החליט לפי המידות הטובות, ואני חושב שאם אנחנו ניקח את זה לחיים שלנו, אז החיים שלנו יראו אחרת, יראו הרבה יותר טובים, מי שידע לפעול בצורה הזאת. אז כאמור, בפרק הבא יהיה רק בעוד שבועיים, שבוע הבא לא יהיה פרק, אבל אני מתכנן לנו משהו טוב, אז עד כאן להפעם, תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא אם ירצה הגורל, היו בטוב.